אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף סמר דלת, מתחילים בדף סמר ג' למד בייס, בכל מוקום אויסו קשירו אלו, שזה אויסו מקום. המשנה אמרה שהאבוידה של חטא זוף, בעצם כל מקום במזבח הייתה קשירה, אבל המקום היה קרן מערבית דרומית. מה קומה? האם פה או בכל מקום? אומר רבה שאורך קומה, בכל מוקום אויסו קשירו למליקוסו. אבוידס המליקה, שזה כמו אבוידס זבח, כמו אבוידס שחית, זה היה קשה בכל מקום. אלו, זה מקום לעזור עושה. קרן מערבית רמית, זה לצורך העזור. תנינה לעוד אתון רבונו, מולקו בכל מוקם במזבח קשרו, איזו דומה בכל מוקם קשרו. איזו ולא ימיצו, אם הוא עשה עזור עשה אדם ולא עשה מיצוי אדם, גם כן קשרו. ובלבד שאיתם מחוט הסיקרו ולמטו מדם הנפש. מה יקום אמר? אורך אמר. מולקו בכל מוקם במזבח קשרו. זאת אומרת, לא איזה דומה בכל מוקם קשרו, רק מולקו. אחר כך, מיצו דומה בכל מוקם במזבח קשרו, למה? כי הרי אם הוא איזה ולא עשה מיצוי כלל, הגמרא אומרת לאל, שיש מן דומר הסובר, ודף נו עם בייז, היות וכתוב, והנשאר בדם ימוצא, משמע שרק אם נשאר בדם ימוצא, אבל אם לא נשאר דם, לא צריך מיצוי. זאת אומרת, שמיצוי לא מעכב. אם מיצוי לא מעכב, אז בוודאי שהמיקום של מיצוי לא מעכב. ובלבד שהיא מחוט הסיקר ולמטה מדם הנפש. אמרה המשנה שלושה דבורים, קרן מערובס דרוימיס הייתה משמשת לשלושה דברים מעל חוט הסיקרה ולשלושה דברים מתחת לחוט הסיקרה. הדברים מתחת לחוט הסיקרה זה קודם כל העבודה של חטוס האוף, עוד המורון, איקשו חטוס למינכו, כשם שהגושס מינכה זה בקרן מערובס דרוימיס, ככה זו אז חטוס האוף. הגושויס, זאת אומרת, הגושס מינכו אל קרן מערבי דרומית מאיפה, דחסיב והגישו אל פני עם מזבח, והרי כתוב שצריך להיות פסח או אל מועד גם כן, אז כבר אמרנו לל שזה הקרן דרומית מערבית, זה הקרן שגם עונה לנו על העניין של פני המזבח, פני המזבח זה המקום של הכבש, וגם עונה לנו אל פסח האכל שזה בצד מערב. שיור היה אדום, דחסיב, אז כל דם הפר ישפך אל יסוד המזבח, שזה שערי הדם של חטאות הפנימיות, כתוב שם על אשר פסח אוהל מועד, אז הקרן הכי סמוכה כשהוא יוצא הכהן מההיכל, הוא פגש בקרן דרומית מערבית. עוד אמרה המשנה, שלושה עבודות הוא היה עושה הכהן, בקרן מערובס דרוימיס, אבל מעל חוט הסקרה, כלומר למעלה בקרן. ניסוך המים, ניסוך היין, אוהל הסוף כשהירה בו במזרח. אז זאת אומרת ככה, אוהל הסוף אומרת התורה שצריכים לקחת את הזפק והנוצה ולהשליך אותה אל מקום הדשן. מה זה מקום הדשן? מקום הדשן היה מקום במזרח, בצד מזרח של הכבש. הרי הכבש עולים מצד הרום, ובצד מזרח של הכבש, תקווה גמרא תאמר שזה 10 אמה פנימה יותר, ו3 אמה מורחק מן הקיר. והמקום הזה, שם היו שמים, כשכל בוקר היה צריך כהן לעלות ולפנות את הגחלים ולקחת מן הדשן, איפה הוא היה שם את הדשן, העבר, כתוב בתורה, וסומוי אצל המזבח. איפה? במקום מיוחד שזה קרוב לזה, בייס הדשן, כמו שאמרנו עכשיו, ושם זה היה נבלה בנס. באותו מקום, שם זה היה המקום שהכהן היה צריך להסיר את הזפק ואת הנועצו מהאויל הסעוף, ולזרוק את זה אל מקום הדשן. אז הנה, אם המקום הדשן נמצא בצד מזרח של הכבש, אז כמובן שהקרן הכי סמוכה אליו זה קרן מזרחית דרומית. כי תקף כשהוא עולה מהכבש של צד ימין, לאיפה הוא מגיע? לקרן מזרחית דרומית. והנה זה המקום הכי סמוך למקום הדשן, שזה היה בצד מזרח של הכבש. אבל אם לא היה מקום שם, למשל אם כמה כהנים עסקו עכשיו באוהל הסוף, ואין מקום לכהן הנוסף, אז הוא צריך ללכת לצד המערבי דרומי, זאת אומרת הקרן הנגדי מצד שמאל, ושם לעשות תבוידי. למה? כי משם, על כל פנים, אם אין מקום במזרחי דרומית, אז אחרי זה הכי קרוב, קרן מערבית דרומית, תקף נראה למה. רבי יוחנן אומר, מפני שקויבה מבייס הדושן. אומר רבי יוחנן, בוא יראה כמה גודל כויחן של קויין, שאין לו קל באופס יויסר ממורו ונועץ. הדבר הכי קל באוף, זה הנוצה והזפק, זה שום דבר לא שוקל. וכל דבר קל, קשה לזרוק רחוק. ופעמים, כלומר, כשהכהן היה צריך לעשות את העבודה של אוהל הסעוף בקרן דרומית מערבית, נמצא המרחק ממנו עד לבייס הדשן, היה שם המרחק יותר מ-30 אמה. ופומיו איזור כאילו יוסף ב-30 אמה, נסנן למדנו. נוטל, קודם כל הגמרא רוצה להביא את המשנה, שממנו משמע איפה היה המיקום של בייס הדשן. נוטל, הכהן הזה שזכה בגורל להרים את תרומת הדשן, היה לוקח מחתו של כסף, ועולה לראש המזבח, עלה לראש המזבח, ופינה את הגחלים, כדי לקחת את הדשן, את האפר, אילך ואילך, וחוטו מן המאוקולוס הפנימי, האפר הפנימי. וירד מן המזבח, הגיע לרצפה, כלומר, כשהגיע לתחתית הכבש למטה, שזה בצד אור, אז התבונן כאילו כלפי צפון, עמד עם פניו לצפון, והתקדם הלאה לצד צפון, כעשר אמה. וזה היה בצד מזרח של הכבש, עם הפנים לצוף. אז הוא התקדם פנימה 10 אמה. ומרחק מהקיר של הכבש לצד מזרח, רחוק מן הכבש 3 טפחים. וזה נקרא בייס הדושן, מוקם שנוסנין מורו ונויצו ודישן מזבח הפנימי והמנוירק. גם כן שם היו שמים את האפר מהמזבח הפנימי, שהיו מדשנים אותו כל יום. אז על כל פנים, החשבון הוא ככה. הכבש היה רוחב 16 אמות. המזבח מלמטה היה 32 על 32 אמות. אבל מלמעלה הוא היה רק 28 על 28. כי על היסוד שזה היה 32 על 32, עמד עוד משטח 30 על 30 שזה היה הסובב. כניסה עוד אמה ועליו המשטח הגדול שזה היה המקום שעליו היה המאוכה, היה משטח של 28 על 28. זאת אומרת ככה, אז בעצם המשטח למעלה, אם הכהן עומד למעלה על הקרן, אנחנו כבר נמצאים פנימה בשתי אמות. כי הרי רק למטה היה הרוחב והאורך 32 על 32. אבל היה עוד הקרן שעמד בקרנות המזבח, כל קרן היה אמה, אז הכהן היה צריך לעמוד עוד יותר פנימה, כלומר 3 אמות מקצה הקצה של המזבח פנימה יותר. זאת אומרת, מאיפה שהכהן עמד עד תחילת הכבש, היה כבר 500. למה? כי אם הכבש רוחב 16 עמות, אם כך, כשהמשטח הוא 32 על 32, נמצא שיש משני הצדדים 8 עמות במזבח לעומת הכבש. כי עכשיו זה יוצא 32, 16 ו-16. אבל כשהכהן עומד בקצה פנימה 3 עמות, יורד 3 עמות, אמה של הסובב, אמה של היסוד, ואמה אחד של הקרן. אז יש כבר 500 שעומד סמוך לכבש. אז החמש עם ה-16 הרוחב של הכבש זה 21 כבר. ועכשיו יש לנו 10 אמה, שזה היה בעצם בייס הדשן, שאמרנו שזה היה פנימה יותר, אז ביחד זה 31. אז לכן הגמרא שואלת, אנה תפי מתלוסן וחד אבן, גם צריכים לקחת בחשבון שזה הולך באלכסון, הזריקה. כל דבר שיש במרובה, אז באלכסון זה יותר. אומרת הגמרא, מוקם גברי לא יחושב. רבי יוחנן לא מחשב את מקום העמידה של עצם האדם, שזה גם מידה של אמה על אמה. אז יצא לנו ככה. שאם היה הכל כרגיל, לא היה עומס, הכהן היה עולה בכבש, פונה ימינה לצד מזרחי דרומית, ושם בקרן הזה היה עושה את עבוד עם האוי לסוף. למה? כי מפה זה היה דבר קטן לזרוק את הנויצה ואת הזפק לתוך בייס הדשן, שזה היה ממש סמוך לו. אם היה עומס, היה עולה למעלה בצד שמאל, צד מערבי דרומית, ושם היה עושה את עבוד, כי עכשיו זה הכי סמוך יותר משתי הקרונות האחרים, מזרחי צפונית או צפונית מערבית, כמו שדיברנו. כרי מי מזרחי צפונית, יש לנו קודם כל 32 אמה, נגיד אפילו 28 אמה, ועוד 10 אמה שיוצא מתחילת הכבש עד למקום הבייס הדשן, אז כבר 38 אמה. ומי כבר מדבר מצפונית מערבית, שזה המרחק הכי גדול. למדנו במשנה כל אוילים למזבח, אוילים דרך ימין, מקיפינים את המזבח ויורדים דרך שמאל, כלומר עולים בכבש שזה היה בצד הרום, פונים מזרחה צפונית מערבית, מקיפים את המזבח. מה הייתה? למה בשלושת הדברים האלו, ניסוך היין וניסוך המים ואויל הסוף, היה עולה הכהן תקף לצד שמאל לקרן מערבית דרומית, ולא היה עושה את הסיבוב מזרחית צפונית מערבית, עד שמגיע לקרן מערבית דרומית? אמר רבי יוחנן, נסוכים שמו יסעשנו, בנסחים שמה יקבלו את הריח של האישון והתקלקלו, ואויל הסוף, שמה תומוס באושון. הרי עושים את כל העבודה של המליקי גם למעלה, יעשו איתה סיבוב, 32 אמה, 32 אמה, ועוד 32 אמה, זה כמעט 100 אמה, יעשו סיבוב, ויש שם אשן של המערוך, היא תמות מהאשן. לכן עלו תקף מיד שמאלה. שואל את הגמורה ורמינו, הכהן הגדול לא צריך להיכנס לשום גורל, אם הוא רוצה יכול לעשות איזה עבודה שהוא רוצה. שאר הכהנים היה צריך לעשות גורל. אז פה מדובר כהן גדול שרצה לעשות הכתרת עברי אטומית, וגם לעשות ניסוך היין. אומרת המשנה שם, בוא לו להקיפס המזבח, מאין הוא מתחיל? מקרן דרוימיס מזרוכיס, מזרוכיס צפויניס, צפויניס מרוביס, מרוביס דרוימיס, נוס ליין לנסח. מה קורה כאן? הוא עולה בכבש, נכנס למזרח, פונה צפונה, פונה מערבית, עד שמגיע מערבית דרומית. הרי שאנחנו רואים שאם הוא רוצה לעשות ניסוך היין, הוא כן עושה את כל הסיבוב, הוא לא עולה תקף שמאלה לקרן מערבית דרומית. אמר רבי יוחנן, הכופה ברגל, מדובר פה שהכהן הגדול לא הולך עם היין סביב סביב. הוא הולך סביב סביב, בלי היין, כשהוא מגיע לקרן מערבית דרומית, מחכה לו כהן ונותן לו את המים, את היין. איפה הכהן הזה עלה? הכהן הזה עלה תקף בצד שמאל לקרן מערבית דרומית. הכהן עלה בכבש, פנה שמאלה, נתן את זה לכהן הגדול את היין. אמר עובד דייק נמד יקטון, נויסנו יין לנסך, ולא יקטון אומר לו, שהכהן אומר לו, נסך, שמע מנו. תונו רבונו, כל אוילן למזבח, אוילן דרך ימין ויורדן דרך שמאל, אוילן דרך מזרוך, כי הרי כשעולים בכבש שעמד בדרום, אז ימין אז זה מזרח. ויורדן דרך מערוב, שזה בצד הנגדי, משמאל. חוץ מן האוילה לשלוש דבורם הלולי, שזה ניסוך המים והיין ואויל הסוף, שאוילים דרך מערב, תקף כשהוא עולה בכבש שעלו בצד הרום, הוא פנה שמאלה לצד מערב, כדי להגיע תקף לקרן שלו מערבית דרומית. וירד גם מפה, ויורדן דרך מערב, אוילים דרך מין, ויורדן דרך מין, שואלת גם דרך מין, דרך שמאל, הוא פנה שמאלה, כדי להגיע לקרן מערבית דרומית. אומר, הבין את טונה שמאל. רוב אומר, מה יומין? ימין דמזבח. כי כש פני המזבח הכוונה הכבש, אז בעצם הצד ימין של הכבש של המזבח זה בצד מערב, וצד שמאל זה צד מזרח. ומה שמאל? שמאל דגברה, אבל כשאדם עולה בכבש, נמצא שצד שמאל שלו זה במערב. שואלת הגמורה, וניסנה או אידי ואידי דמזבח, או אידי ואידי דגברה. פה אתה אומר שמאל הכוונה של המזבח, פה אתה אומר שמאל הכוונה של האדם, או שתדבר בלשון מושווה, או שני מדובר באדם, או שני מדובר במזבח. אומרת הגמורה, קשי. למדנו, אומרת המשנה, חטוס אוף קיצת אויסו נאסס. אויו מוילה כזרוישו ממול אורפו. כתוב בפסוק, ומולה כזרוישו ממול אורפו, הכהן היה עושה את זה עם הציפורן של הבוהן, היה עושה את הפעולה הזאת של מליקת הראש, שזה הכוונה, בחטוס אוף הוא עושה את זה בלי הבדלת הראש מהגוף, ולפי שתדרש הכוונה, בלי לחתוך גם את הקונה וגם את הוושת, מספיק אחד מהם. ומה זה מדומו, אחר כך עושה הזעה. לוקח, כתוב בפסוק, ואיזו מדם אחת עשה על קיר המזבח, ואחר כך מה שנשאר בעוף, הוא עושה מיצוי אל קיר המזבח. קודם עושים הזעה, אחר כך מיצוי. שיורי אדום, מה שנשאר אחרי הזעה, היה עושה מיצוי, או היום מסמצה על היסוד. ואין למזבח אלו דומו. זאת אומרת, חטא סוף, הרי נאכל הכהנים. ובמזבח אין הכתרה של איזשהו חלק, זה רק דם. תונו רבונון, כתוב בפסוק, ואיזו מדם החטוס, משמע שאין פה כלי, רק תקף מגוף העוף עושה את העזה. אוקיי, צד אויכס בראש ובגוף, ומה זה? מי העוף תקף עושה את העזה על המזבח? על קיר המזבח כתוב, ולא על קיר הכבש, ולא על קיר האיכל, ולא על קיר האולם. ואיזה זה קיר תחתון, או יכול להיות, זאת אומרת ככה, פה לא כתוב איזה קיר, האם זה למעלה מחוץ הסקרה, או למטה מחוץ הסקרה. אוי אינו, אלו קירו אליון, ודינו, אפשר, יש פה קל וחומר. ומה לגבי בהמה? אוי לס באמזה למטה מחוט הסקרה. מכל מקום, חטוס באמזה למעלה מחוט הסקרה. אז אולי נאמר קל וחוי מאוף, שאוי לס אוף, אוי לס אוף, זה למעלה מחוט הסקרה. אין עדין שחטוס אוף, זה יהיה למעלה מחוט הסקרה. תלמד לא אימא ונשאר בדום ימוצי אל יסויד המזבח. קיר שהשיריים שלו הם מסמצים ליסוד, ואיזה זה קיר התחת. הרי המזבח היה לו יסוד מסביב. היה לו סויבב מסביב. הסויבב הזה היה רוחב המה, שעליו בעצם הסתובבו הכהנים. אם יעשו את המצוי, את האזור, יהיה למעלה מהיסוד, אז האדם לא יכול להימצות ולרדת ליסוד. למעלה מהסויבב, אז הוא לא יכול לרדת ליסוד, כי הסויבב לפעמים, אם אין הרבה אדם בפרט, הסויבב יעכב את אדם מלרדת ליסוד. לכן צריך לעשות זה מתחת לסויבב. זאת אומרת, מתחת לחוט הסקרה, כדי שאדם יגיע ליסוד. שואל את הגמור, אפשר לעשות שניהם, גם לקיים את הפסוק, וגם לקיים את הקל וחומר, יעשה קודם כל הזעת אדם למעלה מחוט הסקרה, ומיצוי אדם יעשה למטה מחוט הסקרה, ונבד מאלוה, ונעוד לנבד מתתואר. גם יקיים את הקל וחומר, שמשמע למעלה מחוט הסקרה, וגם יקיים אל יסוד המזבח. אומרת הגמור, אומר רוב, מי כסיב ימצא? ימוצא כסיב דממילא משמע. זאת אומרת, מהפסוק הזה, המשמעות, יש דין של מיצוי אדם, אבל זה גם משמע שהעניין הזה של האזוה, אחרי שעשית אזוה אז אדם, זה צריך להימצות, כלומר, לרדת מהקיר אל היסוד. ואם יש סויבב באמצע, זה מעכב מלרדת, אז זה לא יכול להיקרא, זה לא יכול פשוט להתממש, הציווי של הפסוק. אומר רב זרות תברת תואבי, אומר רב, כיצד מולטן חטוסוף. הויחס גפו בשתי אצבויס, מכניס את כנפיו בין העם אל האצבע, ושתי רגליים בשתי אצבויס, את רגליו בין הזרס לקביצה, ומתח צברה על רויחב גודולוי ומולקו. לפי שיטת הרמב״ם, הוא אוחז את זה בצד שמאל, ואת המליקה עושה בצד ימין. לפי שיטת התוספות שמובע בשיטת מקבצס, הוא עושה את הכל בצד ימין, רק ביד ימין, זה קשה מאוד. במסנית תתונה, ציפרי מלבר, האוף, כלומר, האוף הזה היה מונח על גב ידו של הכהן, הויחס גפו בשתי אצבויס, שני הרגליים בשתי אצבעות, ומתח צבורי על רוחב שתי אצבעות, ומוילק. וזו עבודה קשה שבמקדש, היה מאוד קשה, בפרט לשיטת תוספות, שהכל היה ביד אחד, כולל המליקה, כולל האחיזה. שאלת כמו, רק זו עבודה קשה שבמקדש, וזו לא, והוא כקמיצה וחפינה, קמיצה, הכוונה שהכהן לוקח את המנחה, הוא קומץ בשלושת אצבעות האמצעיות, ואחר כך בבוהן ובזרס הוא צריך, בזרז ובגודל הוא צריך להסיר את העודף, שלא יהיה, לא יהיה, לא יותר ולא פחות, זה קשה מאוד. כמו כן, חפינה, שזה הכוונה בחפינס אקטוירס שהכהן הגודל עושה, שהגמרא אומרת ביומי שזה היה אחד מעבודת הקושי שבמקדש. אלוהים, זו עבודת קושי, מי עבודת קושי שבמקדש? לא רק זה, אכן, יש עוד עבודת קושי. אומרת המשנה, אוי לסוף, כיצד נאסס. עולו לכבש ופונו לסויבב, כי הרי אוי לסוף נעשה למעלה מחוט הסקרה. בולו לקרן דרוימיס מזרוכיס, דברנו כבר שזה הקרן הכי סמוך לבי סדושן, אוי המוילק הזרוישם ממול אורפו ומבדיל, פה כתוב כבר ואיבדיל, התורה אומרת שבאוי לסוף כן צריך להבדיל. זאת אומרת לפי שיטת רש"י הכוונה הוא צריך לחתור גם את האוף, גם את הוושת וגם את הקונה. ומיצה, אז דומה, על קיר המזבח, עשה מיצוי. זאת אומרת, בחטוס צריך שיהיה מליקה, אזוה, מיצוי. באוי לסוף, לא צריך אזוה, רק מיצוי. על קיר המזבח. נוטלס הראש ואיקיף בייס מליקוס, כלומר, דחף את בית המקום של המליקה לתוך קיר המזבח כדי שזה יתמצא. וסוף גוי במלח, אחר כך הוא שם מלח, את הראש במלח, כמו שנאמר בפסוק, על כל קורבן חטא קריב מלח. ואומרת הגמורה, המשנה, היה דרך אגב, היה לשכה מיוחדת, שם היה מלח לכל הקורבנות, וגם היה למעלה על המזבח, גם היה מלח שממנו היו לוקחים. על כל פנים, סופגו במלח, ואחר כך, כשזה כבר היה במלח, כבר קיים על כל קורבן חוטא קריב מלח, זרקו על גבי האיש. כי הרי אוילה לא אוכלים, אוילה זה קוליל, זרק את זה בתוך האש. בולו אחר כך לקח את גוף העוף, ואיסיר את המורה ואת הנויצה ואת בני המאיים המיועצים אימא, והשליחו לבית הדושן, שזה היה בצד מזרח של הכבש, כמו שדיברנו מקודם, וזה היה הכי קרוב לקרן מזרחית דרומית, איפה שהוא עכשיו עמד. שיסה אחר כך הוא חתך את גוף העוף בין הכנפיים, ולא הבדיל לו ממש לשתי חתיכות נפרדות. ואם הבדיל, אם הוא כן עשה את זה ככה לשתי חתיכות נפרדות, אז הכהן, הקורבן כשר. סוף גוי במלח, אחר כך הוא גם את הגוף של העוף שם שם המלח, וזורקוי על גבי איש עם דוח האש, קרי אוי לסוף, זה כולל. לא יהיה, מה יהיה, אם הוא לא עשה ככה, לא יהיה סיר אמור, לא יהיה נויצב, לא יהיה בני המאיים, היועצים עמום, או שהוא לא ספג את זה במלח. כל ששינו בו, מאחה שמיצס דום הקשר, כל דבר שעשה שינוי אחרי מיצוי אדם, זה כבר לא פוסל. אבל מה הדין אם הוא עשה שינוי לפני המיצוי? למשל, בקור מחת הסוף, הוא כן הבדיל את הראש מהגוף, על די זה שהוא חתך את שני הסימנים לשיטת רשי. או באוילה, הוא לא הבדיל. אז פסול, כי זה לפני מיצוי. כמו כן, אם הוא עשה מיצוי דם הראש, ולא עשה מיצוי דם הגוף באוילה, זה פסול. אבל אם הוא עשה מיצוי דם הגוף, ולא עשה מיצוי דם הראש, כשרע, למה? כי צריך שיהיה רוב דם העוף צריך למצות. אז אם הוא עשה מיצוי דם הגוף, אז רוב דם העוף כבר התמצא. אבל אם הוא עשה רק בראש, אז לא יצא רוב דם הגוף. חת עזוב שמולקו שלא לשמוע. למדנו במשנה הראשונה של מסכת הזבוכים, כל הזבוכים שנזבחו שלא לשמוע כשרים, אלו שלא יעולו לבעלים לשם חויבה. חוץ מחטוס ופסח, ולפי מה נאמר אחד גם אושום, אם עשה את זה שלא לשמוע, זה פסול. אומרת המשנה, לא רק בבאם, גם באוף ככה. חטוס אוף, אם עשה מליקה שלא לשמוע, או עשה מיצוי אדם שלא לשמוע, או שעשה לשמוע ושלא לשמוע, היה לו קודם כל מחשבת לשמוע, אחר כך מחשבת שלא לשמוע, כלומר, לשמוע זה לשם חטוס, שלא לשמוע זה לשם קורבן אחר, לשם אויל, או קודם כל שלא לשמוע ואחר כך לשמוע, כל הדברים האלו פוסלים, והרי חטוס שלא לשמוע פסול. אבל באוילה זה כמו אוילה אז באמש, שזה לא נפסל, זה רק לא יעולו לבעלם לשם חויבה, ולכן אם הוא עשה כך, באוילה סעוף, כשרה, הוא בלבד שלא יעולו לבעלם לשם חויבה. איך עוד חטר סעוף ואיך עוד אוילה סעוף שמולקון, או שעשה מיצוי אדם, על מנת לאכול את החלק שדרכו לאכול בחטר סעוף, להקטיר, למשל אוילה, מקטירים, דבר שדרכו להקטיר, היה לו מחשבה לעשות את זה חוץ למקומו, הוא פוסל את הקורבן ואין בו קראת, כי קראת יש רק במחשבת חוץ לזמנו, לא במחשבת חוץ למקום. ובאמת, אם היה לו מחשבה לעשות כך חוץ לזמנו, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, הוא פיגל את הקורבן, וכשאחד יאכל מן הקורבן הזה, יהיה חייב עליו קראת, ובלבד שיקריב המטר כמצווה עשוי. זאת אומרת שלא יהיה פסול אחר זולת הפיגול, כי תורת פיגול חלה רק אם הפסול הזה הוא פסל אותו, אבל אם יש לו פסול אחר זולת פיגול, אז אין עליו תורת פיגול. כיצד קורב אמרת כמצווה סוי, מולג בשתיקה, אם כשהוא עשה את המליקה, לא היה לו מחשבה פסולה. ומיצו אדם, אבל כשהוא עשה את מיצוי אדם, היה לו מחשבה על מנת לאכול חוץ לזמנו. אוי שמולג עשה מליקת העוף במחשבה על מנת לאכול חוץ לזמנו. ומיצו אדם בשתיקה, אוי שמולק ומיצו אדם חוץ לזמנו, זה קורא ומטק מצווה זה. כלומר, כי יש פה רק מחשבה, מחשבת שלא לזמנו, שזה פסל אותו, ואין מחשבה פוסלת זולתו. כיצד לא קורא ומטק מצווה זה, אם היה לו עוד מחשבה מפגלת, עוד מחשבה פוסלת. מולק עשה מליקה במחשבה חוץ למקומו, ואחר כך כשעשה מיצוי אדם, חשב חוץ לזמנו. אוי מולק חוץ לזמנו, מיצו אדם חוץ למקום, אוי מולק מיצו אדם חוץ למקום, אוי. או חטוס או אוף, שזה נפסל במחשבת שלא לשמוע, שמולקו שלא לשמוע. או שמיצה את אדם במחשבת חוץ לזמנו. או שמלק חוץ לזמנו. זאת אומרת, והוא מיצה את אדם חוץ לזמנו. זאת אומרת, שהיה לו חוץ ממחשבת חוץ לזמנו, היה לו מחשבת חוץ למקומו או שלא לשמוע בחטוס. או שמולק חוץ לזמנו ומיצו דומו שלא לשמוע. או שמולק ימיצה אדם שלא לשמוע. כל הדברים האלו, היות והיה לו מחשבה נוספת לפסול את הקורבן זולת המחשבה של חוץ לזמנוי, באופן כזה לא חל תורת פיגול שיהיה עליו קראת, אבל פסול זה פסול. אם הוא עשה את אחד מהוידס, הדיית את האוכל לאכול כזית בחוץ, ואחר כך היה לו מחשבה נוספת לאכול כזית למחת, אז בעצם היה לו גם כזית חוץ למקומו, גם כזית חוץ לזמנו. כזית למחר, כזית בחוץ, להפך. כזית בחוץ, אור שהיה לו, עכשיו יש פה עוד דין. כערי תורת פיגול יכול לחול רק אם היה לכהן מחשבה לאכול חוץ לזמנו שיעור של כזית, או להקטיר כזית. כי כל מידת אכילה, אפילו אכילת מזבח, צריך שיהיה שיעור של כזית. לכן אם היה לו מחשבה רק כחוצי זייס בחוץ, או כחוצי זייס, אחר כך היה לו מחשבה כחוצי זייס למוחו, או שהוא חשב קודם כל כחוצי זייס למוחו, ואחר כך הוא חשב כחוצי זייס בחוץ, פסול ואין בו כרת, כי כרת שהיה רק אם היה בו כשיעור של כזית. אומר רב יהודה חולק, כמו שלמדנו כבר לאל, שהיה לנו אותו משנה בדף קופטס בנוגע לקורבנות בהמה, אומר רב יהודה זה הכלל, אם הייתה מחשבת חוץ לזמן או לפני מחשבת חוץ למקוימוי, אז המחשבה אחר כך של חוץ למקוימוי לא יכול להפקיע את תויר הספיגול שכבר חלה, כי כבר היה לו קודם כל מחשבת חוץ לזמן, הספיגול וחיוב מלוב קורס. אבל אם מחשבת המוקם קודמו למחשבת הזמן, קודם כל היה לו מחשבת חוץ למקומו, ורק אחר כך חשב מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן פסול ואין בו קרת. וחכמים אומרים, זה וזה פסול ואין בו קרת. כי כמו שדיברנו עד עכשיו, כל שיש מחשבה נוספת, זולת מחשבת חוץ לזמנו, הפוסלת את הקורבן, הרי שלא חלה תורת פיגול. אם כי שזה פסול, זה כן. לאכול כחוצי זייס ולאקטי כחוצי זייס, מה היה הדין אם היה לו מחשבה על אכילת אדם חוצי זייס ועל אכילת מזבח כחוצי זייס? כי הרי הקטרה זה אכילת מזבח, ולאכול את הקורבן זה אכילת אדם. אז אם היה לו מחשבה לאכול חצי זייס מהבוס או חטוס ולהקטיר חצי זייס על המזבח, באופן כזה לא חלה מחשבה. למה? שאין אכילה והקטורים מצטרפים. מלאך ואדם לא יכולים להצטרף. אכילת מזבח ואכילת אדם לא מצטרפים. ולכן זה לא יכול לפגל.